נדמה לי שהגענו לפרק י' א' באורת התחייה. אתם מאשרים את זה? השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוקי הוא שכל אלוקי ורצונו של הישראלי רצון אלוקי הוא. הגגויים ואהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ דווקא לשלימות האלוקות העליונה. מובלטת אהבה זו בשיר השירים בהדר צבאיה, שאין העולם כדאי להם. מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות, שרצונם הוא יסוד העולם, ודבריהם דברי אלוקים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוקי עולם בפיהם תמיד. דברים נפלאים. מה אומר לנו הרב? השכל הישראלי הוא לא שכל אנושי. מקור שלו הוא על אנושי. מקור מחצבו הרוחני אלוקי. הוא שכל אלוקי. זאת אומרת, זה סוג אחר של שכל. זה לא השכל של כל עם ולשון, של כל אדם ואדם. זה שכל אחר. הרצון כנ"ל. רצון אלוקי הוא. וצריכים להסביר מה זה שכל אלוקי ומה זה רצון אלוקי. מיד מסביר הרב, שלא נבין לא נכון. הגעגועים ואהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ דווקא לשלימות, האלוקות העליונה. השכל האלוקי, הישראל הישראלי הוא שכל אלוקי, זאת אומרת השכל האלוקי הוא מחובר בריבונו של עולם, זה הוא מתכוון. הוא מכיר את השם. השכל הישראלי. אבל בסוף מתברר שהוא מדבר על השכל של האומה. לא של כל אחד. על השכל של האומה. השכל של האומה הישראלית. הרצון של האומה הישראלית. יש מציאות של אומה שהיא שואפת, שהיא רוצה, שהיא מבינה, שהיא משיגה. לא מדברים כאן על פרט. מדברים כאן על הכלל. אבל גם אחר כך נדבר על הפרט. אז כשהרב אומר השכל ישראלי, צריך להתרגל. הרב מדבר, הרב הוא כלל ישראל. הוא לא מדבר על הפרט. לפעמים, לעתים חריגות, הוא מדבר על הפרטים. האנשים רגילים לחשוב כל הזמן על פרטים. מדברים על הכלל, הם לא מבינים על מה מדברים, וזה גם לא מדבר תמיד עליהם. והרב מתחיל מנקודת מוצא אחרת לגמרי. כל הזמן הוא חי את שאיפות האומה, את רצונות האומה. מה הרצון הכללי של האומה? על איזה אומה אנחנו מדברים? על אומה שמתחילה מאברהם אבינו וממשיכה כל הדורות עד עתיד לבוא. זאת האומה. נסתכל עליה בכלליות. מה המייחד אותה? למה היא שואפת? מה היא רוצה? מה היא מבינה? מה היא משיגה? המייחד אותה זה אור השם, זה התורה, זה הדביקות בריבונו שלה. זה המייחד את האומה כאומה. הגגויים והאהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ דווקא לשלימות האלוקות העליונה. שאיפה שלמה כל הזמן שהשלימות האלוקות תופיע, תתגלה בעולם. מובלטת אהבה זו בשיר השירים בהדר צבאיה. כלומר, אנחנו שיר השירים כל כולו מיועד לבטא את האהבה שבין כנסת ישראל לבין ריבונו של עולם. שאין העולם כולו כדאי להם. אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בשיר השירים. מתגלה אור תוכני עכשיו, אז זה ההסתכלות הכללית. עם ישראל אוהב את ריבונו של עולם. אהבה עזה מאוד מאוד, עמוקה מאוד מאוד. דביקות מיוחדת ומושלמת. מתגלה, עכשיו אומר הרב, מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות. מי הם המגלים את, פנימיות של כלל האומה, של שאיפות כלל האומה, הצדיקים. הצדיקים בדורות הם דביקים ברימונו של עולם. הם שקועים בהשגות אלוקיות עליונות, ובעצם הם נושאים את הרעיון שהאומה, של האומה כולה. הם מבטאים את הרעיון הזה. אצלהם זה מתגלה. אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות, שרצונם הוא רצון העולם. כלומר, מה שהעולם רואה, העולם רואה, יש לו רצון. המושג הזה, רצון העולם, זה מזכיר, יש מקשים העולם. מה? אשר, סליחה, רצונם הוא יסוד העולם, כלומר, אז, סליחה, אני באמת צריך לתקן את עצמי וגם לתקן את הפירוש. זה גם נכון היה, אבל לא זה מה שאומר הרב. שרצונם הוא יסוד העולם. רצון ויסוד זה דברים קשורים מאוד. הרצון זה הדבר היסודי שיש בכל, שמקיים את כל המציאות. הרצון הוא היסוד. הרצון החיים הוא המקיים את החיים. אדם לא רוצה לחיות, הוא דואך ולא יכול לחיות. הרצון לחיות הוא המשמר את כוח החיים. הרצון לחיות, בדרך כלל, זה רצון עם תוכן בשביל מה לחיות. הרצון בשביל מה, הרצון העמוק בשביל מה לחיות, זה בעצם בשביל התוכן היותר עמוק של העולם. זה הרצון האלוקי. רצונם הוא יסוד העולם. רצון זה גם תיבות של צינור. רצון זה כמו צינור. על ידי הרצון אנחנו ממשיכים שפע אלוקי על העולם. על ידי שאנחנו רוצים אותו, אנחנו מתקשרים איתו, כן? עם ישראל רוצה את ריבונו של עולם, שואף ריבונו של עולם, נוצר קשר. הקשר הזה הוא דו צדדי, על ידי נוצר איזה צינור כזה, שמחבר אותנו אל מקורו, אל המקור, אל ריבונו של עולם, וממילא שפע נמשך לעולם. הרצון הזה של הצדיקים הוא יסוד קיומו של העולם, ודבריהם דברי אלוקים חיים. מה שהם אומרים, זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יגידו. זה דברים, דבר השם. ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם. הם אומרים, והדברים שלהם הם פועלים. כי דבר השם אלוקי עולם, בפיהם תמיד. אז כיוון שדבר השם בפיהם תמיד, אז דבר השם כמובן, הוא לא ישוב ריקם. כלומר, האומה שואפת ורוצה ומשכילה ומשיגה ודביקה בריבונו של עולם. הצדיקים נושאים את הרצון הזה של האומה. ממשיך הרב, רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת תידוניה, ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוקיות, המתנסות בכל הוד פרן עדי עד. היא הנותנת חיים לישראל. להזכור, כוח החיים של ישראל נובע, נמשך מהחוכמה. מהחוכמה העליונה. החוכמה העליונה זה החוכמה האלוקית. החוכמה וכל חירותה, כאילו החוכמה העליונה היא החוכמה הכי חופשית. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. היא חופשית, היא מתפשטת לכל המרחבים, והיא גם מרגישים עידון, מרגשת עידוניה. ההולכת ועולה לספירות של ההכרות האלוקיות, החוכמה של השגות העליונות, המתנסות בכל הוד פרן עדי עד, כל חוכמות שגבוהות, עולות, מעלה, מעלה. רק זה, רק החוכמה האלוקית, רק החוכמת הקודש, רק הרצון העליון הוא הנותן חיים לישראל. כלומר, אם אנחנו רואים שישראל חיים, זה מזה. זה כמו שאמר הרב מקודם, שהרצון הוא יסוד העולם. אז עכשיו הוא אומר, החוכמה היא המקיימת את העולם, הרצון והכרות ביחד, זה שני החלקים שמשלימים זה את זה. ובחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, הכל הולך ומאיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים לכל נוצר, ומאיר לעולמי עד מכבודו העליון הרוכב שמי שמי קדם, ומחייף שארץ, מצמיח מיני ישועות, מודד כל ענבי ארץ, מעזר ישראל גבורת עולמים, ומשיבם קוממיות לארצם, לחדש אותם כבראשונה. משפט אחד. מסתכלים על התורה. הרב תמיד מלמד אותנו לא רק להסתכל בכלליות, אלא לראות את הכלל עם כל פרטיו שבתוכם. תמיד הוא מפרט, 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 כי זה לא זה משהו, הסתכלות כזאת כללית מקיפה, אלא כללית חודרת, כללית שמכירה את כל הפרטים. בחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה. אז אנחנו מדברים כאן עכשיו על הגוונים המפורטים של התורה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, גם לתורה יש כשמה, אתם יודעים? התורה היא נשמת האומה, ולנשמה יש נשמה גם כן. נשמה לנשמה. מה זה התורה? התורה זה כל הנהגות החיים. כל המצוות כולם, לחיות חיי תורה, זה התורה בכללותה ובפרטיה בכל חגבי תורה. אבל יש גם הטעם של הדברים, הרעיון של הדברים, האמונה, המחשבה, שבתוך הכלים הללו יש מצוות, מצוות תפילין, יש למצוות תפילין הזה תוכן, תוכן מאוד עמוק, תוכן פשטי שהוא אות, שאנחנו שמים על היד ועל הראש, קושרים את עצמנו אל ריבונו של עולם, שמים על עצמנו, אנחנו שמע ישראל, אנחנו נושאים את החיבור שלנו אל ריבונו של עולם. זה הטעם הפשוט, הרגשה הפשוטה, האות שאתה מדברת על זה. זה הקישוט שלנו, שאנחנו מתקשטים בקישור שלנו לריבונו של עולם. ויש בזה עוד תכנים יותר עמוקים. פנימיים, נסתרים, ולכל מצווה ממצווה יש תוכן, יש טעם, יש מגמה פנימית. אפשר לעסוק במצוות בצורה חיצונית, לעשות אותם, לקיים אותם. אפשר לחיות אותם, להרגיש אותם, להתחבר על ידיהם לריבונו של עולם. אז זה היסוד והנשמה של התורה. זה הפנימיות. חזריך. המקובלים אומרים שללמוד תורה בלי קבלה זה כגוף בלי נשמה. אנחנו עד להגיע לקבלה זה מדרגות מדרגות, אבל את רוח של הקבלה והמון רעיונות הם מסתובבים באופן גלוי, לא בצורה של הסגנוני המיוחדת של הקבלה, וזה באמת הפנימיות, הטעם, טעם, מילתא בטעמא, מרגישים את תוכן שזה נושא. אפשר לקיים את כל מצוות שבת בצורה יבישה, זה אסור וזה לא עושים את הכל באופן ממשי, הכל עושים, ולא לחיות את הקדושה של השבת. לא להתרומם למדרגות העליונות שהשבת מרוממת אותנו. או לחוש שבשבת אנחנו נשמה יתרה, אנחנו נמצאים בספירה אחרת. וכן כל מצווה ומצווה. בלימוד התורה, אדם יכול ללמוד תורה, להבין אותה, לדעת אותה, לפרטיה, ויכול לחיות את זה ולראות כל מצווה ומצווה. איך אנחנו במצווה הזאת, למשל, אנחנו לומדים עכשיו במציע, כן? ומנגדקים, אם אחד תפס, שניים תפסו, של מי זה, איך זה, נכנסים לפרטי פרטים, למקרים כאלה שהם בלתי שכיחים לכאורה, אבל יש בזה נשמה פנימית. כמה חשוב לנו הדיוק שלא אחד ייקח דבר שלו של השני. וצריכים לברר בדיוק בדיוק אם זה שלך או לא שלך, או של השני. וההתחדדות הזאת והבירורים האלה, הם בעצם מראים כמה חשוב לנו להיות ישרים. כמה חשוב לנו להיות, לא לקחת דבר של השני. וכמה הדיינים צריכים להיות חודרים לעומק העניין ולדעת מה באמת נכון. הוא שתק לבסוף צמח, אז מה הוא מתכוון בדיוק? אם ניקח ממון משם אחד וניתן לשני שלא בצדק, זה לא, זה, זה לא, זה אסור, זה לא יכול להיות. זה מזעזע את המציאות. אם אדם משתמש בממון לא שלו. לכן צריכים לחשוב ולהתעמק ולהתבונן, וזה מעלה לנו את ה... את העומק של היחס אל, על החשיבות של לא לעשות דבר, דבר שלו כהוגן. זה מצד הדיינים, זה מצד, מצד בעלי הדינים. וכן בכל דבר ודבר. אפשר ללמוד דברים ביובש, אפשר לחיות אותם. כמובן שאנחנו, כשאנחנו לומדים, אז אנחנו לא יכולים כל הזמן להכניס את הטעם בכל דבר ודבר. מספרים שאחד והיה בא להתקבל בישיבת ולוז'ין. אז הנציב עשה לו מבחן. אז הוא אמר, שאל אותו, נו, מה תסביר את הסוגיה? אז הוא אומר, לפי רש"י הקדוש, אתה לא יכול להיות בישיבה שלנו. למה? מה קרה? האם אתה אומר, רש"י הקדוש, אתה לא יכול להקשות עליו קושיה? על קדוש מקשים קושיות. אתה חייב ראשית כל להבין את רש"י היטב. אם אתה מבין, בסדר. אם אתה לא מבין, תגיד, קשה לי, עד שתבין. בוודאי שרש"י קדוש. הנציב חשב שרש"י קדוש מאוד. אבל כאילו, בשעה שלומדים אי אפשר כל הזמן להכניס את, את הרגש הזה, כי אם אתה מכניס את הרגש הזה, זה מטשטש את, את ההבנה. בסדר, אבל... ברקע צריך להיות, מה אנחנו עוסקים פה היום? בחידודי פרטי פרטים, את מי זה קורה, מתי זה קורה, שצריכים כל כך הרבה להתעסק בזה. חצי זמן להתעסק בשתי ברכים בטלית, מה זה הדבר הזה? לא, זה מלמד אותנו כמה חשוב, כמה צריך ללמוד להתעמק כדי לא לטעות בהבנה, כדי לדעת כל דבר, איך להבין אותו. אנחנו... לומדים כמה סוגיות, אבל זה מלמד אותנו גישה. גישה לכל סוגיה וסוגיה, גישה לתורה.
אבל יש מקום, אחרי ששומעים איזה סברה יפה, לתת מקום לרגש, וגם זה אין זה
אלימות? מה את הכוונה? ככה לשמוח?
זה הפסקה, לשמוח ולרגש.
אדם חייב לשמוח כשהוא למד, אלא מה?
לא, כי הוא יכול
לגרור לרגש. תיקודי השם ישרים מסמכי לב כתוב.
יכול לטשטש את
היוסר
של השפיטה
השכלית? לא. אם לא לומדים בשמחה, אז לא מבינים טוב. אם אדם אומר סברה טובה ומבסוט, זה מצוין. הוא שמח, אז הוא רוצה להגיד עוד סברה טובה. לא יודע איך יהיה לו עוד פעם שמחה. זה דווקא חשוב מאוד. שמחה בתורה זה לא איזה תוספת, כמו במצוות. במצוות, כתוב שכתוב צריכים לקיים את כל המצוות בשמחה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. כל, אבל, בתורה זה שונה. לכן אבל, שאסור לו ללמוד תורה, בשבעת ימי האבל. אבל מצוות הוא חייב לקיים את כולם. הרי מצוות גם כן צריך לקיים משמחה. ללמוד תורה צריך ללמוד בשמחה, ומצוות צריך לקיים בשמחה. אז למה, מצוות חייב לקיים ותורה אסור? כי יש הבדל. כי המצוות, השמחה היא עוד איזה פרט בשלימות קיומה. לא, זה לא מעצם המצווה, זה עוד תוספת. אתה צריך לקיים את המצווה הזאת ככה בדיוק כמו שצריך, לכוון לשם שמיים כמובן, ולעשות אותה בשמחה, זה השלימות שלה. עוד תוסיף, עוד, שתהיה הכי מפוארת, הכי משובחת, כמו נגיד הידור מצווה. צריך לעשות את המצוות בהידור, אבל לא עשית בהידור קיימת. תורה בלי שמחה, לא זה לתורה. זה, זה משהו עצמי. אני מביא את זה ראייה מההלכה, כן? לא, אני אומר, אז ראיתי את זה באיזה מקום. שתורה צריך, זה עצם המצווה. לכן, אף על פי שאתה מחויב, נגיד, להתפלל, הלל, אבל לא אומר. כי הלל זה לא מצוות אגדה, זה מצווה לשמוח.
אם
אדם
לא שמח באמצע הסדר,
הוא
יכול לסגור את
הגמרא? לא, הוא יכול לשמוח. מה, אין דבר כזה ללמוד את הגמרא. אז אומר לנו הרב. מה? טוב, בשעת מה, למה לא משמח? זה כמו עמל שעושים, שרוצים לעמול, אז זה משמח. כמו משחק מאומץ. אז זה משמח. לא רק בתוצאות. אומר הרב, וחגבי התורה כולה בכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסוד לה ונשמתה, תורה שלמה, הגלויה, הפרטים והיסוד והנשמה. אז התורה הזאת, הכל מתוך התורה, הכל הולך ומאיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, כלומר, הופעת התורה, פרטיה וכללותיה ביחד, כל עניינה של התורה, זה הולך, התורה הולכת ומאירה, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים, לכל נוצר ומאיר עולמי עד מכבודו העליון, כלומר, במשך הרב מקודם הזכיר את החוכמה העליונה. החוכמה העליונה שהיא היא זאת שנותנת חיים לישראל. מי זאת החוכמה העליונה? זה חגבי, זה התורה כולם בכל צדדיה, שהם מאירים את העולם, שהם כל הזמן, התוכן הרוחני הזה, הוא המקיים, הוא הגואל, הוא הולך ומשכלל, הוא מביא ישועת עולמים לכל נוצר, ממקור עליון הפנימי כל הזמן, כל מה שמתרחש, זה הכל מתרחש מאור השם, מאור התורה, מאור החוכמה העליונה. זה הולך ומתגלה משכלל, מביא ישועת עולמים, לכל נוצר, לא רק לכלל, לפרטים כמובן, הוא מאיר לעולמי עד מכבודו העליון, הרוכב שמי שמי קדם ומחייב שי ארץ, מצמיח כל מיני ישועות ומעודד כל ענבי ארץ, מעזר ישראל גבורת עולמים ומשיבה מקומיות לארצם, לחדש אותם כבראשונה. להסתכל במבט אחת, הרב כל הזמן מאיר לנו איזה צורה של הסתכלות, לראות את כל העולם כולו ביחד. ריבונו של עולם, איך הוא מסתכל על העולם? כאילו, נראה הוא עין בעין. אנחנו לוקחים את העיניים שלנו ומנסים לראות איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם. אולי נסתכל במבט שלו. לראות את כל המציאות כולה, שיש לה מגמה, שיש לה תוכן, שיש לה שאיפה. ובתוכה, במרכזה, יש איזה אור השם שמופיע בתוך עם ישראל. וכל המציאות כולה זה דבר אחד. כשאתה מסתכל על כל המציאות כולה כדבר אחד, אתה מבין שיש משהו שמעל המציאות. כי למציאות היא מציאות, אז מה השאיפה שלה? לא לעצמה. אז היא שואפת למעלה. אז התפיסה האחדותית של כל המציאות כולה כמציאות אחת, היא הופכת, היא מחייבת מתוך כך הכרה שיש מעל המציאות משהו, שהמציאות היא מכוונת למשהו, יש לה מגמה, יש לה מטרה, יש לה... אז הכולה ביחד, איזה מטרה? מטרה, לעלות לאיזה מקום, להתחבר לאיזה מקום. אז הרב כל הזמן מנסה לחנך אותנו, לראות את הדברים במבט גדול, במבט שלם. ואחר כך כל המעשים שלנו מקבלים משמעות אחרת, כי אנחנו חלק מכל המהלך הזה. המחשבות שלנו הן חובקות את כל המציאות. וברגע שכך המחשבות שלנו, אז המעשים, אז הפעולות שלנו הן קשורות בקשר עם כל המציאות כולה. אור אחד, נשמה אחת, נשמת כל היקום. זרוע השם הולך ומתגלה. כלומר, יש כאן איזה מהלך, בהתחלה התחיל הרב להגיד מה עניינם של ישראל. ואחר כך אמר לנו שהחוכמה העליונה וכל חירותה, היא הפועלת בעולם, ומפרט את זה שבעצם התורה היא הפועלת את כל המציאות כולה. כי כל המציאות כולה אור אחד מאיר אותה, אור אחד נשמה אחת נשמת כל היקום. זרוע השם הולך ומתגלה, הולך וקורא את ישראל לחיים. ופתאום הדברים הולכים להיות יותר מעשיים. כלומר, יש כוח אלוקי שיש לו מגמה. והמגמה היא כמובן מגמה של שלמות, מגמה של תיקון. ומה בפועל לעשות? גאולת ישראל. טוב, אני שומע שכבר מתחילים.